אז שוב שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. עבר שבוע בערך מאז שעלה הפרק הקודם, עניין די נדיר אצלי. בפעם הקודמת זה היה בגלל החופשה המבורכת, הפעם בענייני עבודה ועניינים אחרים, אבל ממש לא נורא, פרק בשבוע זה בסדר, ולפי כל התוכניות לעתיד הקרוב, הקצב יחזור לקדמותו די בקרוב, אני מניח, שני פרקים בשבוע, לפעמים שלושה, מה שיבוא. בכל אופן, אני יודע שהתגעגעתם, אז הנה אני חזרתי, ויחד איתי אורח קבוע בפודקאסט, אלון פינקס, האיש שעוסק במדיניות בינלאומית, ביחסי ישראל ארה״ב, במדיניות ארה״ב בכלל, דיפלומטיה, מדיניות וכן הלאה. אנחנו נדבר איתו, נחבר בשיחה את מה שקורה במדיניות של ארצות הברית מול אוקראינה, ארצות הברית שמובילה את המערב, בעיקר בפן הכלכלי, כל המהלך החרם הנרחב שארצות הברית הובילה ומראה תוצאות מפתיעות אפילו ביחס לציפיות הכי גבוהות שהיו, והתוצאות באמת מרשימות וקשה לדעת לאן זה ילך. בסך הכל מדובר על מהלכים מקרו-כלכליים ולא בעניין של, אתם יודעים, מוצרים שיהיו חסרים בסופרמרקט הקרוב במוסקווה. מדובר על מהלכים מאוד מאוד רחבים, גלובליים, שההשפעה שלהם תהיה בטווח קצת יותר ארוך, ובהחלט ייתכן, כמו שאלון אומר, שהיא גם תביא לשינויים פרסונליים בהנהגה הרוסית, ומשם לך תדע. בשיחה אנחנו מחברים בין מה שקורה בין ארצות הברית לרוסיה ואוקראינה, ליחסים או למדיניות של ארצות הברית במזרח התיכון. אתם יודעים, בגלל רצח העיתונאי חשוגי בהוראת המנהיג החדש של ערב הסעודית בן סלמן, היחסים בין ארצות הברית לסעודיה התקררו מאוד. חשוגי היה גם מזרח אמריקאי, והאמריקאים לא סולחים על העניין הזה כל כך מהר, ועדיין הם צריכים את ערב הסעודית עכשיו, יותר מאשר בעשור או שני עשורים האחרונים, בגלל המשבר עם רוסיה. רוסיה, לפחות בנתח האירופי של אספקת האנרגיה, היא עדיין שחקן מאוד מאוד משמעותי, ועצירת הזרמת הנפט והגז מרוסיה לשכנותיה ובכלל בעולם, יוצרו מצב של אי יציבות מאוד מאוד קיצונית בשווקי האנרגיה בעולם, ומכאן גם לשווקי הכספים ושוקי ההשקעות והבורסות וכן הלאה. אז ארצות הברית, אתם יודעים, ריאל פוליטיק, כמו שאלון נוהג להגיד, וגם כתב על זה כמה מאמרים בארץ, ארצות הברית צריכה עכשיו את סעודיה. הסעודים כמובן תמיד צריכים את ארצות הברית, גם במשחק בין אזורים מול איראן ובעניינים אחרים, ומדובר כרגע על ניסיון התקרבות בין שני הצדדים. תוכנן ביקור של ביידן בערב הסעודית לחודש הזה, כרגע הוא נדחה לחודש הבא, ולא ברור אם הוא בכלל יתקיים, כי בשביל שביקור כזה יתקיים צריך להחליט מראש מה המטרות שלו ואיך משיגים אותם, וכרגע זה לא ברור עד הסוף. ארצות הברית מצפה שערב הסעודית תגביר ככל שהיא תוכל את ייצור והספקת הנפט, בשביל קצת לאזן את השווקים, לפחות לבלום את עליית המחירים ולקדם מחסור אפשרי לקראת החורף שיבוא. ערב הסעודית לא ממהרת להיעתר, למרות שכנראה היא בסוף תעשה את זה במחיר הנכון, והמחיר הנכון יהיה סוג של חיבוק של ביידן את בן סלמן, למרות שממש לא בא לו כמו שזה נראה. וכאן כמה אנחנו משתרבבים, כמו תמיד, השאלה היהודית, שאלת ישראל, הפלסטינים, מה יכול ביידן לתת לסעודים כסוג של אתנן במשבר המזרח תיכוני הקבוע, כן, ישראל, הפלסטינים, השטחים, עזה וכן הלאה. קצת מסובך, אבל אלון ננסה לפרק את זה כמיטב יכולתו, כרגיל. אז זהו, אז לפני שנעבור לשיחה עם אלון, אני אזכיר לכם את האתר של הפודקאסט, thepod2v.com. כל הפודקאסטים, כל ערוצי התוכן של הפודקאסט מופיעים שם בחלוקה בהירה וברורה. כל הפרקים, כמעט כל הפרקים שעלו עד עכשיו לפודקאסט כבר נמצאים שם. אתם גם יכולים לכתוב לי לכתובת שלי בג'ימייל, זה polak.tuvi, polak.tuvi בג'ימייל. ואני אשמח לשמוע מכם. אז לפני שנעבור לאלון, נשמע קטע פתיחה של Silent Regression, שאגב, ממש מחר בערב מופיעים במייקס פלייס בתל אביב, אז אתם מוזמנים. נדמה לי שזו הופעה ללא דמי כניסה, אבל אתם יודעים, פאב נחמד שאפשר לשבת ולשתות ולשמוע קצת מוזיקה, מוזיקה חיה. אז Silent Regression, ומיד אחריהם נעבור לשיחה עם אלון פינקס. אז אחרי הפסקה של מה? 2, 3, מי זוכר? אנחנו שוב עם אלון פינקס, אז קודם כל ערב טוב אלון, ימים מעניינים, אה?
כן, מעניינים מאוד. כן.
כן, אנחנו, לא, אני רק אומר, התכנון היה שנדבר בעניינים ברומו של העולם, אבל פתאום אנחנו מתעסקים עם העולם הקטנטן שלנו, וזה קצת משעשע. טוב, אני לא צריך להגיד את הגילוי הנאות, שלא יודע אם אתה עושה את זה בימים אלה ממש, אבל בעבר בוודאי עבדת וייעצת בכל מיני צורות עם פוליטיקאים ישראלים מקומיים, וככה לפני שהתחלנו להקליט פה, סיכמנו בינינו שהדבר שהכי מאפיין אולי את הפוליטיקה העכשווית, זה חוסר טוטלי בחוש הומור. זאת אומרת, מה שלא קורה בכמה שנים האחרונות, בוודאי בחודש האחרון, זה רצינות תהומית של אנשים שאין להם שום מושג על מה הם מדברים.
לא, זה חשיבות עצמית של אנשים בעליל לא רציניים, מכל הצדדים דרך
כן.
אגב.
כן, כן, ברור.
אתה מוצא יוצאי דופן, אחמד טיבי, יאיר לפיד, אתה יודע, אנשים עם יכולת לגלוג עצמית, זה לא אומר שהם לא לוקחים את תפקידם ואת... את הקריירה הפוליטית שלהם ברצינות, אבל הם נעדרים, האחרים, נעדרים כל יכולת, זה כמעט לא אנושי, כלומר, אחד כמו אורבך, נו באמת, מה, מישהו, אין לי דבר וחצי דבר נגדו, לא מכיר, לא שמעתי את השם הזה עד לפני כמה, תשמע, מה, האיש הזה מדבר, מה, זה ירמיהו, ישעיהו, עמוס, ואורבך.
והוא רק עודף אחרי הזנב של שיקלי, שמי בכלל שמע עליו עד לפני שנה, ומאז אנחנו מפסיקים לשמוע עליו, ועדיין שום דבר ששומעים עליו, אין לו שום משקל, לא סגולי ולא בכלל, שזה מדהים. ואנשים האלה יושבים בכנסת, אתה יודע, זה הצבעות על דברים, כל יד שלהם, זה, אתה יודע, יכול לקבוע חיים ומוות בשביל רבים מאיתנו.
כל שעתיים וחצי בכנסת, לאיזה שתי פגישות לא קשורות לעינינו, רק ללכת, וזה היה יום די יחסית צוער, לא כמו יום שני, אבל יחסית צוער בכנסת, כולם היו.
כן.
זה היה ממש מדכא להסתובב שם במסדרונות, באמת מדכא.
כן, גם דיברנו על זה שאמרת אנשים חכמים, אז באמת אין יותר, בפוליטיקה הישראלית הלך לגמרי חוש ההומור והשנינות, מה שפעם, כמו שאמרת, לברק, לאהוד ברק היה בכמויות, יוסי שריד בעיניי היה המאסטר, אהוד אולמרט אפילו.
דובי, הייתי בוועדת חוץ וביטחון, כשעבדתי עם שרי חוץ, עם שלמה בן-עמי, עם דוד לוי, עם אהוד ברק, עם שמעון פרס. היו שם דיונים בוועדת חוץ וביטחון. בצד השני, ישבו משה ארנס, ודן מרידור, ובני בגין, והתהום אידיאולוגית הייתה תמיד. אבל זה אנשים רציניים. היה דיון רציני. לא חשוב שסנטו אחד בשני וירדו אחד אל השני. היום אתה מסתכל שם על זה, אתה רואה שם בכנסת, אתה יודע, אתה רואה איזה דודי אמסלם כזה, וזה שם אקראי שבחרתי, תבחר שם אחר מצידי, שסביבו שמונה יועצים שמדברים כל אחד עם שני ניידים, ומסביבם עוד איזה...
הלוביסטים, תשמע, הפשיטות של הלוביסטים זה מטורף.
בדיוק, אז השמונה עוזרים, ומסביבם 16, מה שקרוי בעברית, ללא מקבילה באף שפה אחרת, מקורבים, ומסביב ה-16 המקורבים יש עוד מעגל של הלוביסטים, וסביב הלוביסטים יש סקרנים, כי יש בית ספר יסודי מקריית מוצקין שהגיע, ויהודים אמריקאים שהגיעו, ויום כיף
לגמלאי חיל הים.
משה כהן. ובא, תשמע, זה לא...
כן, והם מחליטים עלינו. אז זהו, אז טוב, הפוליטיקה המקומית, אתה יודע, בטח עוד יהיה לי שיחות, ואנחנו בפורומים אחרים נתבחבש עם האורבחים והשיקלים והסילמנים.
לא הייתי, זה לא מעניין אותי.
ונגרר, כן, אני זוכר שבאחת השיחות תחילת המלחמה באוקראינה וזה, אז היה לנו מין התערבות קטנה שלא התערבנו עליה, מה ייגמר קודם, זאת אומרת, מה יהיה קודם, הבחירות בישראל, או המלחמה, שם המלחמה תסתיים.
מה כל אחד אמר?
אני אמרתי שאני חושב שהמלחמה תסתיים שם לפני הבחירות בישראל, בינתיים אנחנו בסוג של סטגנציה, גם אם יוכרזו בחירות, זה עניין של חודשים רבים, זאת אומרת, זה לא שמחר... שמחר יש בחירות, זאת אומרת, אם מחליטים היום יש מחר, אגב, יכולה לקום ממשלה באופן תיאורטי, אם מזיזים איזה פקק אחד או שניים, יכולה לקום ממשלה אחרת בכנסת הזאת, אז לך תדעי.
יכולה.
כן, והמלחמה שם, גם על זה דיברתי עם יאיר נבות בשבועות האחרונים, נכנסה לסוג של סטגנציה, שזה מתחיל להזכיר את שנות ה-70, 69-70 בתעלה, מין עומדים על ה... התשה כואבת, התשה קשה, אבל זה לא בדיוק התנועת הכוחות שהיה בהתחלה, וזה כבר באמת סיפור אחר.
טוב, אז בוא נדבר על
עניינים. אז בוא נדבר קצת גלובליים יותר, קצת ארצות הברית, היו המון מחמאות והמון דברי שבח וקילוסין, והמון כבוד לעמדה שהממשל של ביידן נקט עם פרוץ המשבר, גם על זה שהמודיעין האמריקאי חזה שתהיה פלישה, היה בין הגופים הבודדים שלא התפתה להגיד, לא יקרה כלום, ופוטין יורתה וכו', הוא אמר, הוא הולך לעשות את זה.
אמריקאים והבריטים.
כן, עכשיו, זה עובדים ביחד כבר הרבה מאוד זמן, אם אני
זוכר. כן, אבל אתה עדיין, הבריטים הם בריטים, אמריקאים אמריקאים. אתה יכול להגיד לאמריקאים שאתם כמו הבריטים, אל תגיד לבריטים שאתם כמו אמריקאים.
לא, כן, בדיוק ראיתי כמה בזמן האחרון ביסים הם משדרים את הבונדים, במין לופ כזה, וזה נורא מצחיק לראות את שון קונרי, ואחר כך את פירס ברונסן, ואחר כך פתאום את, לא זוכר כבר את כל השמות, רוג'ר מור. עכשיו, תמיד יש את הקטע הזה של שם, my old friend from the CIA, how are you? זהו, אז עכשיו, בסדר, הוא הוביל קמפיין בעיקרו כלכלי ואספקה של ציוד, הוא כמובן לא boots on the ground, והוא מסתכל מרחוק על מה שקורה, אני לא יודע, אתה יודע מה, אתה תגיד לי, מבחינת ההתעצמות של נאטו, בהפוך על הפוך, כי פוטין רצה להחליש את נאטו ומעשיו, כמו שאתה כותב, כל פעם מחדש מחזקים את נאטו, אז בוא נתחיל מזה של איפה ביידן עומד, איפה הממשל לומד היום במשבר הספציפי הזה, האם משהו השתנה מאז שדיברנו פעם אחרונה?
לא, מהותית לא השתנה. תראה, הם נחים על זרי ההישגים, אני מסייג את זה, כי מיד, מה זה עוזר לו בסקרים? לא, זה לא עוזר לו בסקרים. אבל הוא גם לא עומד לבחירה מחר. זה יעזור לו בבחירות האמצע? גם אם ינחתו חייזרים וזה, זה לא יעזור לו בבחירות האמצע. בחירות האמצע לא נקבעות על המלחמה באוקראינה, הן מעולם לא נקבעו על נושאי חוץ. הממשל מסתכל על זה במובן, בכמה הקשרים. אחד, החיזוק של נאטו מתבסס והולך לו עם מחויבות אחרי מחויבות של מדינה אחרי מדינה להעלות את תקציב הביטחון שלה. צריך לזכור, העלאת תקציבי הביטחון של מדינות אירופה מקל על האמריקאים להעתיק משאבים למזרח אסיה. זה לא איזו דרישה אמריקאית כמו הדרישה של טראמפ שהייתה נכונה מהותית עם מסקנות שגויות, אבל נכונה מהותית ש... תתחילו לשלם את המחויבויות שלכם.
כן.
אז יש מגמה חיובית, כמובן שההצטרפות של שוודיה ופינלנד היא מכפלת כוח איכותית, טורקיה עדיין מערימה קשיים, עד כמה שאני מבין בין השורות, יש פה מצב שבו ארדואן ממקסם את יכולת המינוף הייחודית שהמלחמה באוקראינה העניקה לו, המצב של הכלכלה בטורקיה הוא לא טוב, לארדואן עצמו יש בחירות ב-2023, הוא צריך להראות שהוא קשוח, לכן הוא דורש בתמורה להצטרפות, לצירוף, שוודיה ופינלנד דרישות, האמריקאים יעמדו בזה, נאטו מחוזק. שתיים, גם האמריקאים בחלומות הכי ורודים שלהם, לא שיערו שפוטין יקפץ יותר מפעם אחת על כפתור ההשמדה העצמית. מבחינת מדיניות חוץ, והתוויית אסטרטגיה וקבלת החלטות.
הוא עשה את זה כבר 5-6 פעמים, לא פעמים.
הוא עשה את זה כבר 5 פעמים. ממש ממש ככה. כלומר, עכשיו חלק מזה, זה בכלל לא קשור לאמריקאים, כי היכולות שהציג הצבא הרוסי, יכולות פיקוד, יכולות שליטה, יכולות פריסה, יכולות אש, יכולות נשק חימוש מונחה מדויק, חמם, הדברים האלה לאמריקאים בעצמם הופתעו לרעה. אגב, זה העתק מוחלט של מה שקרה כשהסתיימה המלחמה הקרה, שהאמריקאים ששנים לצרכי תקציב ביטחון ותעשיות נשק ופנטגון מנופח וצבא אמריקאי והאיום 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 וקונטיינמנט, בלימת ברית המועצות, ניפחו את האיום הסובייטי למימדים עד שנפתחו השערים ב-89.
כן, זוכר שהיה איזה סרט, או שזה היה סרט דוקו, או שזה היה סרט עלילתי, חצי עלילתי, מוקו דרמה או whatever, שאמרו, שיט, לא היינו צריכים לסיים את המלחמה הזאת, עכשיו לא יהיה לנו יותר תקציבים. עכשיו הם רואים כולם שזה היה בלון נפוח.
נכון, עכשיו, הייתה הנחה אצל האמריקאים, גם בישראל דרך אגב, אם אתה זוכר, או לא בא לבקר אנשים או עמיתים למקצוע, אם אתה זוכר בשבוע הראשון, בשבוע שקדם לפלישה, ובשבוע שאחרי הפלישה, האולפנים אצלנו, וגם אצל האמריקאים, האולפנים אצלנו התמלאו בגנרלים, באלופים לשעבר, שהתחילו לספר ניסים ונפלאות על הדוקטרינה הרוסית של מלחמה היברידית, של טילים, מזלטים, מודיעין, יכולות סייבר.
לא, דיברו על שוק אנד אור של שוורצקופ, לא פחות.
כן, דיברו על, אני עוד זוכר שאת עצמי יושב באולפן ולא מאמין למשמע האוזניי, כשאלוף בצהל, שפשט מדים לפני למעלה מ-20 שנים, מספר על פגישות שלו עם גנרלים רוסים ומעריך שהוא, שקייב טיפול בתוך 72 שעות, והוא לא היחיד.
כן, נדמה לי שזה אותו אחד, לא נזכיר שמות, אבל אותו אחד שגם מתפרנס מהעסקים האלה.
עזוב, זה יותר מאחד, זה לא עד האומינים, אני לא מדבר לגופו של דבר. עכשיו, אותו דבר האמריקאים הופתעו מהתצוגה הכושלת של הצבא הרוסי בכל הרמות, מי הטנק הבודד שאתה ואני יודעים?
כן, בעבונותינו, כן.
עד מפקדי גדודים, מפקדי אוגדות, ומעלם, תשמע, נהרגו למעלה מ-25, כנראה, מעל מ-25 גנרלים רוסים.
שזה סיפור מדהים, אומרים שזה המודיעין האמריקאי שממש מסמן אותם.
יש כמה גרסאות. אחת שהמודיעין האמריקאי נתן דיווחים מדויקים על המיקום שלהם, והאוקראינים טיפלו בשאר. האינדיקציה המובהקת לזה הייתה שאחרי שנהרגו שני גנרלים רוסים באותו יום לפני כחודש, ביידן קיבל עצבים וביקש שהמודיעין האמריקאי יפסיק להתרברב ולספר את... אוקיי. זו הייתה כאילו אינדיקציה או הוכחה שהאמריקאים עשו, אבל יש גם תיאוריות אחרות. ששדרת הפיקוד המרכזית, כלומר מח"טים מג"דים, אפילו אוגדונרים, אפילו מפקדי דיוויזיות, בהיקפים של הצבא הרוסי, גם מפקד אוגדה יכול לחשב לשדרה בינונית ולא לא בהכרח גבוהה. התפקוד שלהם היה כל כך לקוי שגנרלים הגיעו לקו הראשון כדי לראות מה קורה שם, כי זה הצבא שלהם. והיותם בקו הראשון חשף אותם, לאו דווקא מודיעין אמריקאי.
כן, שמעתי עוד גרסה על זה רמת הציות בדרגים הנמוכים יותר הייתה כל כך נמוכה, ברמת סירוב כמעט, וקנייה וולונטרית ונטישת כלים, נכון. שהגנרלים אמרו לא יכול להיות שיש דבר כזה, וירדו לשטח וחטפו בעצמם.
נכון, ואז התחילו, אתה יודע, להצטבר הסיפורים על פלוגת טנקים בלי מפות, ועל מערכות קשר שלא עובדות, ואז... עלתה, וכל זה, למה אנחנו נכנסים לפרטים האלה, הרי לא על זה אנחנו התכנסנו. כן. כי זה חלק מהכישלון הרוסי שאמריקאים לא צפו.
כן.
אחד זה נאטו, הם כן צפו. האמריקאים יריחו שנאטו תתחזק, הטענה, אחת הטענות היו, אמרו, רגע, איך זה שהרוסים, עם היכולות סייבר המופלאות שתיארנו אותם קודם, אבל עדיין בלי לזלזל יש להם יכולות סייבר, לא בלתי מבוטלות. איך זה שהם לא השביטו את כל המערכת האוקראינית? איך זה שזלנסקי התראיין לרדיו דרום או רדיו צפון בישראל? מי שרק ביקש, ראיין את זלנסקי.
אותו, עשה מסע הופעות בכל הפרלמנטים בזום, זה מדהים.
והתשובה הייתה שהרוסים לא יורידו את המערכת הסלולרית האוקראינית כי הם חיים ממנה, הם איזונים ממנה כי המערכות קשר שלהם לא עובדות. הם מדברים בסלולרי, הם שולחים וואטסאפים טובי.
אני שמעתי עוד גרסה, אתה יודע, יש את הבדיחה הזאת שאם אנחנו חותכים את כל יוצאי ברית המועצות בגילאים מסוימים, אז לא יהיה מתכנתים בארץ. אז באותה נשימה מישהו אמר, כן, אוקיי, כל מומחי הסייבר הרוסים בעצם אוקראינים, אז לך תבנה עליהם.
אגב, יש 17,000 מתכנתים וכותבי קודים אוקראינים שמועסקים בידי חברות ישראליות באוקראינה.
כן, כן, זה סיפור פנטסטי, הם נהיו ההודו של אירופה בקטע הזה.
לענף הסייבר בישראל חסרים בין 25,000 ל-30,000. ועלתה אז השאלה, שהתשובה שלה, אני אקדים את המאוחר, התשובה היא על הילד שקד,
עלתה השאלה,
למה לא נותנים להם לבוא, לא יהודים, לא יהודים.
כן, כן, אני יודע.
3 שנים, לכולם זה יעזור. טוב, לא נכנס לזה. עכשיו, אז ההישג השני, במרכאות הישג, אבל כי זה יותר נובע, זה הכישלון הנוראי של הצבא הרוסי. הדבר השלישי זה הבידוד המוחלט של פוטין בעולם. עכשיו, פה צריך לסייג את זה, כי אנחנו נורא מהר, כולל אני, מתפתים להגיד הוא מבודד, הוא מבודד, הוא מבודד, הוא מבודד. כשאנחנו סופרים מדינות, הוא לא לגמרי מבודד. נכון, אתה יודע, כולם אומרים, רק בלרוס, קוריאה הצפונית, וקוריאה הצפונית תומכות בו, סרביה אוהבת אותו, אבל עוד לא תומכת בו, סין עוד לא יודעת מה לעשות עם הצרה הזאת שנפלה עליה, וישראל ניטרלית. כל השאר, אוקיי, זה לא בדיוק ככה.
גם הודו לא בדיוק במחנה המתנגדים.
נכון, אבל הודו עשתה סימנים מובהקים, להבדיל מהמדינות שהזכרתי, להתקרבות לארצות הברית, אם כי בהקשר של המזרח הרחוק. אוקיי. אז הבידוד שלו הצליח. הבידוד הכלכלי, כלומר, המשטר הסנקציות, הצליח מעל המשוער. זה שכל יומיים מופיע מישהו באולפן ואומר, דיברתי עם דודה שלי אולגה במוסקווה, או יש לי חברים.
ויש נקניק בסופר.
והסופר מלא, והנה תמונה, ומראים לך תמונה, טוב, זה לא, זה סנקציות מקרו-כלכליות. בוא לא נשכח גם את ההטעיה שהרוסים עושים עם המספרים. הם מדברים על זה, על המאזן המסחרי הגדול הענק שלהם, בוודאי, כי הם לא מייבאים כלום, כי אף אחד לא מוכר להם כלום, אז אין מה לקנות.
נכון זה, הם מנופפים ביתרות מטבע החוץ, רק שאין מה, הם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר, זה פשוט יושב בניירות.
זה בלוף, כי זה לא נזיל.
בדיוק, מה אתה עושה עם זה?
$630 מיליארד שהיה להם, שנגידת הבנק המרכזי הרוסי טענה שיש, אגב, נגידה שמקצועית, ואני קטונתי מלשפוט, אבל בעיני נגידים אחרים ואנשי מקצוע, אני חושבת לאחת הנגידות הטובות בעולם, והיה דיווח שהתפטרה בגלל הפלישה, ושפוטין בגלל החיוניות שלה, פשוט התחנן בפניה, או איים עליה, אני לא יודע לומר, לא הייתי בחדר, שלא תפרוס והיא לא פרשה, היא אמרה שיש $630 מיליארד. מתוך זה, 135 או 140 זה בזהב. אין מה לעשות עם זה. אי אפשר לשנע את זה ואי אפשר למכור את זה. אפשר לשנע את זה. יש רק מדינה אחת שיכולה לקחת את כל זה, וזו סין. לרוסים אין, הרוסים לא רוצים יואנים, הרוסים רצו בשביל זה דולרים.
כן.
הסינים אמרו, מה פתאום? אוקיי. שאר הכסף הוא במה שנקרא באנגלית צריכה IOUs, כלומר זה מונח בדויטשה בנק ובברקליז ובבנקים.
שורות בדפי חשבון, שמה אתה עושה איתם?
אוקיי. ההישג הנוסף היה שהעמידה העיקשת מול רוסיה, ההתחזקות של נאטו, המחויבות האמריקאית להתחזקות נאטו, והנחישות של ממשל ביידן בנושא הזה, יצרו אווירה חדשה, לא מוכרת כבר כמה שנים טובות של אופטימיות במזרח הרחוק, לגבי התועלת שבבריתות עם ארצות הברית, ועד כמה הן עמידות. עדיין יש שם חשש מטרמפיזם ואמריקה פרסט, ומגמות בדלניות, זה נכון וזה תמיד יהיה, כי טרמפיזם לא נעלם גם אם טראמפ איננו נשיא, אבל אתה רואה על ההתנהגות של קוריאה הדרומית, ההתנהגות של יפן, הבקשות של מדינות דרום-מזרח אסיה ליותר קשרים כלכליים עם ארצות הברית, עד כדי כך שהאמריקאים אפילו לא היו מוכנים להצלחה שלהם. כלומר, הם באים לוועידת אייזיאן, שזה Association of Southeast Asian Nations, ועידת ארצות דרום-מזרח אסיה, הם באו לשם בלי תוכנית כלכלית, על אף שהיה להם שנתיים להתכונן, כי הרי טראמפ הגאון ביטל את, ה... את התוכנית הטרנס-פסיפית כן. שהייתה, לא כן. חשוב, אבל זה עדיין הישג מבחינתה. ואתה לוקח את כל הדברים האלה, ואתה אומר, אוקיי, זה גם אם המלחמה נמשכת, כמובן שהחלום האמריקאי הוא שהם מחר בבוקר יגלו, שהמודיעין יגלה בבוקר, ואנחנו יודע את זה תוך כמה ימים, שפוטין הוא דח. עכשיו, זה לא בלתי אפשרי. זה לחלוטין לא בלתי אפשרי, כי ככל שהמחיר שנקבע מרוסיה גבוה יותר, נכון, לא מפציצים את סן פטרסבורג ויש נקניק בסופר במוסקבה, אבל הגנרלים בצבא, הגנרלים ב-FSB, היורש של הקגב, הגנרלים, האוליגרכים שאיבדו את כל הונו, מה שאנחנו קוראים האוליגרכים, האליטה הפיננסית שמקיפה את פוטין ואיבדה את עולמה, לא צריך שהם כולם יתכנסו באצטדיון בלונדון ויחליטו, מספיק שישה שבעה עם שותפי סוד פנימיים ומדיחים אותו, לא בצורה אלימה אפילו. עכשיו זה החלום האמריקאי, זה לא תרחישי.
השאלה אם הוא לא יתברר כחלום בלהות כי לך תדע מי אחריו.
זה סיפור שרודף את האנושות, אם תהרוג את זה יבוא את זה, ואם תהרוג את זה זה.
אנחנו בשכונה שלנו מכירים את זה מצוין.
כן, בסדר, הרגת את ההוא, אז בא נסראללה, הרגת את
הרחב. בדיוק, מוסאווי, ופתאום ארגנטינה, ופתאום זה, ופתאום שם. כן, אבל ארצות הברית, אוקיי, ברמה, בוא נגיד, כמו שסיכמת, הצלחות, שלא לשמע, זאת אומרת, בגלל הכישלון הרוסי,
כן, אבל
קרא לזה בשדה הטקטי, וכישלון או הצלחה אמריקאית בשדה האסטרטגי שהוא נניח הכלכלי.
כן, אבל
יש פה סיפור גדול עם האנרגיה, אז רציתי להגיע לשם. כן, תשלים את מה שרציתי.
לא, 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 לא חושב, תמשיך עם האנרגיה.
אז אני אומר, האנרגיה זה סיפור בעיקר שמטריד את האירופים, זאת אומרת, את הלקוחות המיידיים של רוסיה, הלקוחות הקרובים. סליחה?
גם את האמריקאים שמשלמים קרוב ל$5 לגלון, נזכיר למי שיאזין לנו.
כן, 972-3, כן. אני זוכר את הסרטים, את הפוטג'ים מהתורים בתחנות הדלק שאלו, מה זה היה? 5 סנט, 10 סנט, 30 סנט, אני כבר לא זוכר איזה מאומה זאת הייתה, ואחר כך התחילו להביא את ההונדות הקטנות וכו' בארצות הברית. משבר הנפט, מי שקצת פספס את הרפרנס בעקבות מלחמת יום כיפור, האמברגו של אופק וכו'. בכל אופן,
אם כבר אתה מסביר למי שמאזין לנו את גילך, אז זה לא היה הונדה, אם אתה זוכר, המכוניות הראשונות היו דאטסון.
היו, דאטסון זה המקור של ניסן נדמה לי, ככה זה התגלגל. כן, ופה היו בהתחלה קונטסות ואחר כך סובארו, ואנחנו מכירים את ה...
לא, סובארו, אנחנו לגמרי סוטים טובי. סובארו הייתה החברה היפנית היחידה שלא השתתפה בחרם על הערבי.
נכון, אבל קונטסה היה, נדמה לי שזה היה איזשהו יצור יפני במקור, וזה, ולא נחשב פה כזה. אני זוכר שכשהתחילו להגיע הטויוטות לפה, זה היה מהפך בכלל, מי היה מאמין שטויוטה תהיה בארץ?
אני זוכר את הבן דוד שלי באלי בחיפה, כשקנה סובארו, היה נכה צהל, אז היה לו, נתנו לו הטבה לקנות.
מספר לבן.
ושמונה פעמים הוא הראה לי איך, כשהוא פותח את הדלת, זה מראה שזה... הוא ישר... אנשים היו נאספים בחיפה בשכונה לראות איך אלי פותח את האוטו, סוגר, פותח, סוגר, וזה היה פה.
אז רק אם נחזור לענייננו, למה אמרתי אופק, למה אמרתי משבר הנפט? כי אז זה היה מדינות המפרץ, המזרח הקרוב, וחזרנו, והם איבדו מזוהרן וממעמדן בעולם, בעיקר סעודיה, בגלל הרבה מאוד סיבות, חילופי שלטון וחילופי דורות, והרבה מאוד אנרגיות חדשות שהתגלו, כמו גז טבעי ומרבצים שהתגלו בצפון אירופה, ולא רק בצפון אירופה, בכלל באירופה, ובכתבים, אבל פתאום, ארצות הברית צריכה לחשב מסלול מחדש, כי אולי עכשיו כן צריך קצת את סעודיה.
אוקיי, אז בוא אני אתן לך גרסה או השתלשלות טיפה שונה.
אוקיי.
המהפכה הכי דרמטית בתחום האנרגיה בשנים האחרונות היא המעבר של ארצות הברית לעצמאות אנרגטית. מה זה אומר? ארצות הברית שעשינו מזה בדיחות לפני דקה על 73, ארצות הברית אז הייתה תלויה בקרוב ל-60% מיבוא הנפט שלה במפרץ. סעודיה ועיראק ואיראן וקווייט וכן הלאה וכן הלאה. במהלך שנות ה-90, בסיוע טכנולוגיות חדשות ומחקרים גיאולוגיים וזה, התגלה מה שנקרא נפט צלים.
כן, נפט פצלי השמן הידועים.
פצלי שמן, מה שנקרא שייל אויל. עכשיו, זה בדרך כלל שכבות של נפט, אגב, בעניין הזה נפט וגז זה אותו דבר בדיוק, שקלו בין שכבות סלע, אתה צריך להגיע אליו. החרגולים הגדולים של פעם שקדחו ופרץ נפט, כמו שאנחנו מכירים בפרטים מטקסס ומאוקלהומה, כל החילופין מסעודיה וקווייט, זה לא עוזר לשכבות סלע, זה גם חול שם, זה לא... פה צריך קידוח אלכסוני, פיצוץ השכבות סלע שנקרא פרקינג, משתמשים גם בחומרים כימיים, זה מייצר בעיית סביבה, ולכן גם העלות יקרה וגם ארגונים סביבתיים, ארגונים ירוקים מאוד נגד. כל עוד מחיר הנפט היה נמוך, עלות ההפקה האמריקאית לא הייתה שווה את זה, אבל מבחינת המאגרים והפוטנציאל, ארצות הברית לא זקוקה יותר למפרץ. יחד עם התפרקות ברית המועצות, זה היו שני הגורמים העיקריים לעובדה שארצות הברית התחילה לסגת מהמזרח התיכון. יש גורמים אחרים, נמאס להם מערבים, ונמאס להם מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, ונמאס להם מעיראק ואפגניסטן, ונמאס להם ונמאס להם ונמאס להם וסין. סין ברקע. אבל ארצות הברית לא צריכה יותר נפט מהזה. מי כן צריך? האירופים. אבל האירופים צמצמו לאט לאט את הצריכה מערבים, משום שיש להם נפט מרוסיה. אבל בשנים האחרונות, עוד לפני הפלישה לאוקראינה, קרו שני דברים. שתי יצרניות או יצואניות נפט גדולות, למעשה הוצאו מהשוק. הראשונה הייתה ונצואלה, שיש לה את המאגרים הכי גדולים, הפוטנציאל הכי גדול בעולם, בגלל החצי לא נורמלי הזה, הוגו שאבז.
כן, הוא הצליח לקחת פוטנציאל לאושר אגדי ולרסק הכל.
הוא לקח את המדינה הכי עשירה פוטנציאלית בעולם, בטח ביחס לאוכלוסייתה, שנייה אולי לברוני שלישית לברוני ונורווגיה.
כן, כן, שזה, משהו פנטסטי, כן.
והפך אותה לעולם חמישי, לא שלישי. עכשיו, המדינה השנייה היא כמובן ידידתנו ההיסטורית איראן. עכשיו, הוצאת את שני אלה, העלית את המשקל של אופק הערבי. ואז הרוסים פולשים לאוקראינה, ואז האמריקאים, אם אתה זוכר, גם לפני הפלישה וגם קצת אחרי הפלישה, הודיעו שהסנקציות שהם מטילים לא יושתו על תחום האנרגיה. זה היה כדי להרגיע את האירופים ולחזק את נאטו. ככל שהפלישה הפכה להיות לפראית ואלימה יותר, בשבוע השלישי והרביעי, כלומר, בתום כ-30 ימים, האמריקאים הודיעו שנגמר הסיפור הזה, ואנחנו הולכים להטיל סנקציות גם נפט. המדינה עם התלות הכי גדולה באירופה בנפט רוסי, גרמניה, היא למעשה הראשונה שהתחילה עם זה, כשהקנצלר שולץ הודיע שהוא מקפיא את
הצינור
הגדול, מה שנקרא נורד סטרים 2. עכשיו, בינתיים האמריקאים אמרו, אוקיי, אבל האירופי, קודם כל הם הודו לאל הטוב ולפוטין הלא חכם, שהחליט לפלוש כשאירופה צורכת הרבה פחות נפט ואנרגיה לצרכי חימום. צרכי הסקה זה דבר מאוד משמעותי באירופה.
כן, הם נכנסו, כשהפלישה קיבלה את העוצמה הכי גדולה שלה, הם נכנסו לאביב.
הם נכנסו לאביב. אז צריכת הנפט ירדה, והאירופים הם יחסית ממושמעים, אז הם גם נהגו פחות וטסו פחות, זה גם עדיין שרידים, פוריים של הקורונה וכן הלאה וכן הלאה. אבל היה ברור שצריך לפצות על אובדן הנפט הרוסי, שבמקרה של גרמניה ואוסטריה ואיטליה הוא אחוזים גבוהים מאוד. עכשיו יש מדינות כמו פולין וכמו בולגריה, שבנו לעצמם מאגרים, מה שהגרמנים והאוסטרים לא עשו, והן מסתדרות מצוין. אז האמריקאים אמרו, יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לשחרר עתודות ממה שנקרא strategic reserves, מהעתודות האסטרטגיות של הנפט האמריקאי, זה לא, איך אומרים, זה לא הזיז את המחט של המחיר. האפשרות השנייה הייתה לפנות לאופק ולבקש שיגדילו את התפוקה. עכשיו, פה אליה וקוץ בה, כמו שאומרים. מצד אחד, הדבר הכי טבעי בעולם, שבעלת ברית אמריקאית, כמו סעודיה, שזקוקה לה, שחיה על כידונים אמריקאים הרבה שנים, חיה על נשק אמריקאי, חיה על תמיכה אמריקאית הרבה שנים. היא מתיחויות כל כמה שנים, אבל עדיין נסמכת עליה.
וגם היא המתנגדת הכי חריפה לאויבת הכי גדולה של הסעודים, בדיוק. איראן.
הדבר הכי הגיוני היה שהסעודים יודיעו באופן התנדבותי שהם מעלים את התפוקה. עכשיו פה זה, יש שתי אפשרויות. אחת, זה לא קרה בגלל היחס העוין וכאל מצורע שיש בארצות הברית למוחמד בן סלמן, MBS הידוע, יורש העצר הסעודי, שהאמריקאים בדוח של ה-CIA מ-2018 רואה בו כמי שאישר את החטיפה והרצח וביטור הגופה של ג'מאל חשוגי. ג'מאל חשוגי בעיני האמריקאים הוא לא דיסידנט סעודי, מתנגד פוליטי, ג'מאל חשוגי, ומעבר להיותו מהמשפחה של עדנאן, הוא אחיין. ג'מאל חשוגי הוא אזרח אמריקאי, שכותב טור בוושינגטון פוסט, כלומר אתה פה גם הממשל, אתה יודע, צריך להביא בחשבון מה חושב את זה הוושינגטון פוסט. עכשיו, הסעודים שיקרו כהרגלה, ואז כולם התחילו להיזכר בזה ש-15 מבין 19 המפגעים של ה-11 בספטמבר 2001, של 9-11, היו סעודים. ואוסמה בן לאדן לא היה שוודי ולא קנדי ולא אורוגוואי, הוא היה סעודי. ופתאום התחיל איזה גל אנטי-סעודי, ואמרו, ביידן לא ינשק את הטבעת של מוחמד בן סלמן.
וכמובן שגם יש כל הזמן את המשבר בתימן, שאמריקאים לא ממש רובים בו נחת.
האמריקאים כועסים על הסעודים שהם גוררים אותם פנימה, והסעודים מפציצים שם, והסעודים עם הנשק האמריקאי הכי מתוחכם לא באמת מצליחים להתגבר על החוקים, והסעודים רק מאיימים על איראן, שזה בסדר כישראלי, זה לא בסדר כאמריקאי שמבין אתה ארצות הברית עלולה להישאב לתוך זה. ואז יש עוד, זה מתפצל גם, אמרתי, זה מתפצל לשני הסברים. ההסבר השני הוא, היכולת של סעודיה להפיק נפט, נכון שסעודיה יש לה את יכולת ההפקה העודפת הגדולה ביותר מבין מדינות נאטו, מבין מדינות אופק, אבל הם לא יכולים לייצר בטווח המיידי, ומיידי זה שנה, זה לא יומיים. הם לא יכולים לייצר יותר מאשר עוד 500, מקסימום 600 אלף חביות ליום. 500-600 אלף חביות ליום, זה נשמע הרבה, כי המספר הוא גדול, במונחים של הכלכלות האירופיות, או במונחים של הורדת האינפלציה, או במונחים של הוזלת הדלק בארצות הברית, זה כמעט חסר משמעות. עכשיו, יש לזה משמעות אחת, ייצוב השווקים. כלומר, השווקים ירגעו כי הם יבינו שיש פה רצון טוב, והסעודים בדרך לשם. ברגע שהסעודים הראו שהם בדרך לשם, ביידן אמר, ריאל פוליטיק, אין לי ברירה, אני משלושה שיקולים אני הולך לדבר עם מוחמד בן סלמן. אחד, אני כן צריך את האישור שלו, שסעודיה תפיק יותר נפט, גם אם זה לא יפצה על האובדן של השוק הרוסי, של היצוא הרוסי לשוק המערב אירופי. שתיים, הוא מנובל גדול, אבל הוא הולך כנראה להיות השליט של סעודיה ב-20-30 שנים הקרובות. אני נשיא ארצות הברית צריך להביא את זה בחשבון. ואם אתם הולכים איתי רק על זכויות אדם, אז לפי ההיגיון הזה ניקסון לא היה צריך לנסוע לסין, ואין איזה סוף לטיעון הזה.
גם היה רגע, ברגע שסלמן ירש או קיבל את הממלכה, היה מין רגע כזה שחשבו, בחור צעיר, מודרני, איש העולם הגדול, מסתובב בג'ינס כשהוא לא עם הגלימה, ופתאום הכל התהפך עליו, לא ברור ככה מה הוא עשה את כל זה.
כשאתה חותך בן אדם ל-16 חלקים...
לא, למה הוא עשה? למה הוא החליט ללכת על החשוגי הזה? זאת אומרת, מה עבר לו בראש?
מה זה חשבו? תום פרידמן, באחד הטורים שהוא לדעתי הכי מתבייש בהם לחייו, דיבר על MBS, על מוחמד בן סלמן, במונחים של איזה שילוב של סטיבן הוקינג, אלברט איינשטיין ותומאס ג'פרסון.
וגנדי. לא, זה מדהים, כי באמת התחושה הייתה שיש פה עולם חדש לפנינו, של, נכון. של כל השייכים הזקנים, שהקשנים האלה מהמדבר, אני, זה
אני
משתנה.
מזכיר לך, אני מזכיר לך את הדת המזרחנים בעולם, בישראל גם, אבל בעולם, שאמרה בשאר אל-אסד,
רופא הילדים, כן.
אופטלמולוג, לא, 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 רופא עיניים, רופא
עיניים,
למד בלונדון, הוא יודע מה אמר, מה הוא אבא שלו, אז נחש מה, הוא הרבה יותר גרוע.
ויש לנו גם את ג'ורג' חבש, זה עוד רופא.
ויש לנו את ג'ורג' חבש. עכשיו, האמריקאים הגיעו למסקנה, שבין העלאת התפוקה, גם אם לא כזו שתשנה את שוק האנרגיה, אבל תשדר מסר של יציבות. שתיים, העובדה שאיתו צריך להתמודד ב-20 שנים הקרובות, להוציא הפיכה או מוות טבעי, או אלוהים יודע מה, אבל אתה לא יכול לבנות מדיניות על סמך תרחיש היפותטי, ומשום שזה משרת את האינטרס האמריקאי בהקשר של נורמליזציה, גם עם חלקית בין סעודיה לישראל. למה זה משרת את האסטרטגיה האמריקאית? כי האמריקאים מביאים בחשבון שני דברים. אם ישראל, גם אם בלי שגרירויות וסיפורי לאכול חומוס בג'דה וזה, אבל אם ישראל וסעודיה והאמירויות ובחרים וקטר ואומן מייצרות איזה סוג של שותפות, לא ברית, לא צריך להגזים עם הביטויים הנאטו.
כן, ממש ראינו בשעות האחרונות, ראינו איזה סיפור על ברית נגד התקפות של מלאטים, משהו משונה מול איראן.
זה טקטי קונייקטואלי, צבאי, הגנתי, זה בסדר, זה בסדר, וצריך להיות בעד זה. כישראלים אנחנו להיות בעד זה.
הטענה היא של ישראל הקשרים לא רשמיים אמנם, אבל ענפים מאוד עם סעודיה, הרבה מאוד שנים.
נכון, נכון. זו הטענה, אני לא...
אנחנו ממקורות זרים.
עכשיו, זה מקל על האמריקאים בשני מובנים. אחד, זה הופך את הנסיגה האמריקאית מהמזרח התיכון ליותר סבירה. כלומר, הם לא משאירים וקום, הם משאירים ברית, לא פורמלית, אבל שיתוף פעולה די מקיף, זה מתחיל בהסכמי, זה מתחיל לפני, זה מתחיל עוד בשנות ה-90 סביב אוסלו, אבל זה מקבל מסמוך ומסגור.
אני זוכר את קבלת הפנים של פרס בעומן, אצל הקשיש ההוא,
טבוס, טבוס.
האמיר, לא שקראו לו, כן, זה היה מרשים.
נכון. עכשיו, זה מקל עליהם, כנגד הטענה של האמירטים והסעודים שהם נטשו את המזרח, ושל ישראל דרך אגב, שהם נטשו את המזרח התיכון, לא נטש. שתיים, זה משתלב עם הטענה האמריקאית שבעיניי צודקת, שהאיום הגדול האיראני על ישראל, על סעודיה ועל האמירויות, הוא לא האיום הגרעיני, אלא האיום הבלתי גרעיני. הוא האיום של ההתנהגות האזורית, השימוש בשליחי טרור, פרוקסיז, מה שנקרא באנגלית, הניסיון לייצר חוסר יציבות במקומות כמו לבנון ועיראק וסוריה ותימן ועזה, ופה זה מתשתש ההבדלים של סונים ושיעים, כי חיזבאללה הוא שיעי וחמאס הוא סוני. כל הסיפורים האלה על בריתות חדות בין העולם השיעי לעולם הסוני, שבו עם ישראל כמנהיג האומה הסונית יעמוד, וכל השטויות האלה. אוקיי, אבל זה טוב לאמריקאים. ודבר שלישי, אם האמריקאים, וזה, איך אומרים, זה על הדרך יצא להם, אולי יצא להם טוב, אם הם מצליחים להביא לסוג של, לא ברית, אני לא אומר ברית, אבל הם יכריזו על מגעים ועל התקדמות בדרך לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה ולזה ולזה, כמובן שהסעודים ידרשו מטבע פלסטיני שישראל, בטח ממשלה שלא ברור עם ימיה חודשיה.
אלון, הם באמת דורשים את זה? בוא נדבר על זה שנייה אחת. אנחנו שומעים על הצעה שהיה לפסגה בעניין, באיזשהו תיווך אמריקאי יחד עם הסעודים והפלסטינים, וזה שישראל דחתה את זה והכל. אבל זה נראה כמו מטבעות לשון שאין להם הרבה אחיזה במציאות.
לא באמת דורשים את זה, ואתה יודע מה הבא. וזה שהם לא דורשים את זה, הופך את הבעיה שלנו להרבה יותר חמורה. כי אם האמריקאים לא מתעניינים בפלסטינים, אם האירופים נמאס להם מהפלסטינים,
אז הם נשארים על הראש שלנו כל הזמן.
אך ורק על הראש.
בדיוק, בדיוק.
זה מקדם את הרגע שבו הם יגידו מדינה אחת. אבל לא בשביל זה התכנסנו.
נכון.
והדבר השלישי שרציתי להוסיף על, על הדרך, זה שכשאמריקה, ואני קושר את זה לחלק הקודם של השיחה, כשאמריקה הולכת לעצב בריתות או להקים בריתות במזרח הרחוק, ברית אחת נקראת אוקוס, אוסטרליה, בריטניה, ארצות הברית, ברית שנייה נקראת הקוואד, המרובה, קוואד זה הודו, יפן, אוסטרליה וארצות הברית, בדרך הם מחזקים ברית שכבר קיימת בין ארצות הברית, יפן, לקוריאה הדרומית.
קוריאה הדרומית, כן.
על הדרך הם מוסיפים, איך אומרים, מחדירים עוד משאבים למה שנקרא שיתוף הפעולה המודיעיני בין ניו זילנד, אוסטרליה, בריטניה, ארצות הברית, מה שנקרא Five Eyes.
וקצת נוטים סנירה בדרך למקרון, ככה, ומבטלים בריתות שהוא כבר עשה עם האוסטרלים, אבל זה באמת על הדרך.
תראה, הסיפור הזה, כן, זה סיפור שלא נלאה עכשיו את המאזינים
שלנו. איזה אלבון, איזה אלבון.
היה חוזה ל-12 צוללות, פרטת הצוללות מהדורת אוסטרליה.
כן, כן, בדיוק.
הצרפתים לא עמדו בזמנים, האוסטרלים קצת שיחקו את ה...
חוץ מזה, לאמריקאים יש יותר גדול, צריך להגיד, ככה זה בחיים.
היה פה עוד עניין, היה פה עניין יותר משמעותי, החלק הגרעיני של הצוללות, לא נשק, אלא הנאה גרעינית.
טוב, יש גם שמועות שיותר קרובות אלינו באותם, באותו דיבור.
לא נכנס לזה, האמריקאים היו מוכנים להעביר את הטכנולוגיה לאוסטרלים, הצרפתים סרבו. האוסטרלים אמרו, אנחנו אמנם האזור הפסיפי, אבל אתם מבינים מה זה האזור הפסיפי, אתם מבינים כמה זה גדול, זה שליש כדור הארץ, זה הרוב, וזה 90% מזה, זה ים.
אוקיאניה.
כן, אנחנו לא באמת קרובים לסין. רק שאתה חושב שהמערב הוא מרכז היקום.
או שאתה קיירי ארווינג, ותשמע, יש אנשים שחושבים במונחים אחרים, אתה יודע.
אם אתה חי בתל אביב או בלונדון, אתה משוכנע שהמערב זה פה.
כן.
אוסטרליה וסין ממש קרובות, זה כמו נס ציונה ברחובות, טוב, זה לא ממש, כן? אבל לא, עכשיו, האמריקאים לוקחים את כל זה ואומרים, אוקיי, בתנאים האלו אין לנו ברירה אלא להיפגש עם הסעודים. ואז הם מציבים לו תנאים, קודם תודיע על הנפט, אחר כך תודיע שאתה משעה את רוסיה מהסכם תקרת התפוקות, לכאורה הסכם תקרת התפוקות מונע את הפקת היתר, שאתה כן. מבקש. ואם תעמוד בשני אלה, אז אני אבוא לביקור. ואז אמרו בבית הלבן, ביידן לא יכול ללכת עד שם, לנשק את הטבעת, כמו שאומרים, של אדם כמו MBS, שהוא השים אותו כרוצח, ובצדק כנראה. להודות לו מקרב לב על הגדלת התפוקה, שביידן יודע שלא תוריד את מחירי הדלק, בתחנות דלק ברחבי ארצות הברית, אלא ב-20 סנט, שזה משמעותי, אבל זה לא משמעותי. בטח זה לא יוריד את האינפלציה בארצות הברית, וגם אם זה יוריד באחוז, לא על זה הוא יפה. ולעשות את כל זה, כשאתה במזרח התיכון, אתה חייב לבקר בישראל, אבל אם אתה מבקר בישראל, אתה חייב לבקר גם ברשות הפלסטינית. עכשיו, אם אתה שואל את ביידן עד כמה הוא רוצה, ואני ממציא את זה, ואני משער פה, אני לא דיברתי איתו, כידוע, וגם לא עם אף אחד מעוזרם בעניין. אני משער על סמך היכרותי את צורת החשיבה. אם אתה שואל את ביידן עד כמה הוא רוצה לבקר עכשיו בישראל וברשות הפלסטינית, ואיזו תועלת זה יניב לארצות הברית, התשובה שלו תהיה שהוא מעדיף... טיפול, ארבעה טיפולי שורש בו זמנים בלי הרדמה.
קולונסקופיה בלי הרדמה, אבל בסדר.
כן, אבל בסדר.
לא, אז תראה, הוא צריך איכשהו לפתור או להקל על מצוקת האנרגיה האירופית בעיקר, כי ככה זה נראה מכאן לפחות, כי אמריקאים, כמו שאתה אומר, יש להם עצמאות אנרגטית, ואיכשהו לייצב את השווקים. בינתיים הביקור הזה נדחה, נדחה בחודש נדמה לי.
הוא נדחה בחודש, אבל לא ברור אם, לא ברור אם הסיבה היא שמוחמד בן סלמן לא עמד בדרישות האמריקאיות, עד שאמריקאים לא רוצים לדחוק אותו לפינה, לא רוצים להגיד הוא לא עמד ולכן לא נבוא.
לא ניתנה סיבה, אני לא ראיתי שמישהו פרק.
ניתנה סיבה, סיבה היא טכנית.
אוקיי. אבל, לו... אבל ביקור כזה, אתה הראשון שתגיד לי, מן הסתם, ביקור כזה צריך להכין מראש, זאת אומרת, כל ההצהרות המסכמות וכל זה בדרך כלל, בפוליטיקה מהסוג הזה, או ביחסים מלאומיים מהסוג הזה, צריך לסכם מראש, אחרת אתה לא תיסע.
שגריר ארצות הברית בישראל, תום נייטס, נסע לארצות הברית להכין את הביקור. ראש המועצה לביטחון לאומי, דוקטור חולטה, אייל חולטה, נסע לארצות הברית, אני מניח שהוא דיבר על... והשאלה של דוחים, לא דוחים, היא לא רלוונטית. בוא נניח שיש ביקור, מה עושים בביקור? יום ראשון, משמונה בבוקר עד עד, יום שני, יום שני. מה חייבים לעשות, מה אנחנו מציעים שתעשו, וככה בונים ביקור. כן. בלי להיכנס לעניינים של שעות נחיתה ומספר מוזמנים ואיפה ארוחת ערב, כי זה יחכה לאחר כך. אבל המתווה מוכן, אתה ממלא רק את המשבצות. זה הביקור כזה, כבר מוכן. יש כמובן הכנה אחרת, הכנה מהותית, הכנה מדינית.
על זה אני מדבר, מה, זאת אומרת, מה, אם אתה יודע מה אתה הולך לדרוש מהסעודים ומה תקבל מהם.
מה אתה הולך... ראש מהישראלים ומהפלסטינים.
כן, אז זהו, שמהישראלים ופלסטינים, הוא כנראה לא במצב רוח, כמו שאמרת לפני רגע. לא במצב רוח לדרוש, והוא גם יודע שאין לו מי לדרוש. זאת אומרת, המערכת פה בכלל לא קיימת.
בבוקר באים עם בן סלמן, בערב באים עם עידית סילמן. הוא כבר לא יודע...
וניר אורבך.
לא, אורבך הוא לא... אורבך עוד לא שמע, אבל בסדר, אבל...
בקיצור אנחנו נסכם שגם אם הביקור הזה יתקיים, בשורה גדולה לפחות לבית הקטן שלנו כאן הוא לא יביא, כי אין כל כך עם מי לדבר, וכנראה שגם אין כל כך על מה לדבר. נכון לרגע
אני יכול לראות בהחלט קונסטלציה שביקור כזה מועיל לבנט. אני כן יכול, תראה, מצד אחד אתה יכול, בוא, יש פה בית הלל ובית שמי. בית הלל אומר ככה, ישראל לא מפסיקה לילל, לקונן ולצעוק על ההסכם עם איראן, בינתיים אין הסכם עם איראן. כלומר, כל הצרכות של ישראל...
גם הפעולה האחרונה של איראן, שהם ניתקו את המצלמות או מאיימים לה, יש איזה הסכמציה
שם. הצרכות של ישראל לפני חצי שנה, שהם דוארים להסכם, והאמריקאים חסרי אחריות, והם מפקירים את ביטחון ישראל, והסעודים עמומים, וישראל לא יודעת מה לעשות, לא יודעת את נפשה מרוב, אוקיי, זה לא קרה, והם לא דהרו לשום הסכם, וכבר ביוני שעבר, בעדינות, הוא עבר מסר מביידן לאז הנשיא רובי ריבלין שביקר אותו, זה היה סוף יוני, תחילת יולי, הוא אמר לו, לא בכל מחיר יהיה הסכם, וכרגע אנחנו לא בטוחים שהאיראנים רוצים הסכם. עברה שנה, כמעט שנה, 11.5 חודשים, ואין הסכם.
אגב, במידה רבה למורת רוחם של הרבה מאוד ישראלים שקצת חזרו בתשובה בזמן האחרון.
כן, אתה יודע, יש, זה כמו בטמן וסופרמן בהפוך, רק שהם פושטים את המדים, הם נהיים גיבורים.
ברור, או שגומרים תפקיד, כן, כן.
כן, עכשיו, הדבר השני, האמריקאים דעתם לא נוחה מההתנהגות התמוהה מאוד, ואני אומר, אני עדין פה, של ישראל בנושא אוקראינה. לא הניטרליות, עד הפלישה אפשר היה להבין, הם גם לא לחצו. אחרי, הם גם לא לחצו על אוליגרכים, הם לא לחצו. יש להם רכוש פה, למה שאנחנו קוראים אוליגרכים. האמריקאים לא עשו מזה עניין. אבל אז ישראל לא מגנה את רוסיה, לא מודיעה על תמיכה
באוקראינה. היא לא בעסק הזה עד עכשיו, לגמרי.
לא, עד שהיא מודיעה שהיא מתווכת.
אוקיי, גיים צ'יינג'ר, אפרופו דיון אחר שלנו.
יש פועים כאלה, בנתיבך.
כן, כן.
והדבר השלישי, זה התמונות שמציפות את העולם כל הזמן, של אלימות בשטחים. והפלסטינים שמייללים על מר גורלם. ונכון שזה מעניין פחות ופחות אנשים בבריטניה, בארצות הברית, ביפן או בארגנטינה. אבל יש לזה נוצרת מסה קריטית. ואז אתה שואל את עצמך, ואז ביידן יבוא, אז מה? אז הוא יהיה פעם חמישית בחיים שלו ביד ושם, הוא ייכנס בפעם ה-19 בחיים שלו לשכת ראש ממשלת ישראל, הוא יגיד ש... the status quo is unsustainable, שאי אפשר...
כן, כן, והברית ההיסטורית, ואנחנו תמיד נשמור עליך.
הברית ההיסטורית, אז הוא אומר, חבר'ה, בואו, עזבו, בשביל מה? ואז כל זה, כדי שישפכו עליו אחרי זה קרח ברמאללה, שיגידו לו, אתה, מילא מטראמפ יקנאי ככה, אבל ממך ציפינו לקצת יותר מעורבות. עכשיו, אני אומר לך דעת אפיקורוס פה, אני, אם אני מחר צריך לייעץ לנשיא ביידן, האם להתערב בסכסוך הישראלי-פלסטיני? אני אומר לו, לא. האם ארצות הברית צריכה לתווך? אני אומר לו, רק ששני הצדדים יבואו אליה והתחננו עם תוכניות ונכונות, וזה אנחנו רחוקים מזה. ואז הוא אומר לי, טוב, שמעתי אותך, עכשיו תן לי עוד עצה אחרונה, לנסוע או לא לנסוע בסוף יולי? אני אומר לו, בשביל מה לך? מה יצא לך מזה? אני לא יכול לנסוע לסעודיה בלי זה. מי אמר לך?
או, זה כל הקטע. הטראומה הזאת של אובמה, שנסע קודם לקהיר, היא רודפת אותם באופן מטורף.
לא יודע אם זה הסיבה, אבל אם...
לא יודע, סתם פתאום צץ לי, אני זוכר את התמונה של הילרי עם המטפחת על הראש, ווואו, וואו, וואו, מה שעשו עם זה פה. טוב, לא יודע, מה אני אגיד לך? זה פשוט לא יתרום לאף אחד, אז בשביל מה?
מאה אחוז.
כן, אוקיי, אז נחכה עוד חודש ונראה איך זה עובד, ונראה באמת מה ייגמר קודם, כמו שדיברנו הפעם הקודמת, מה ייגמר, המלחמה או הממשלה הזאת, המלחמה באוקראינה או הממשלה הזאת, כי מלחמה פה אנחנו לא רוצים לדבר בכלל. אלון, זה היה כרגיל מרתק, ולא מיצינו הכל, אבל זה היה די ממצא, פחות או יותר, אני לפחות הבנתי איפה אנחנו עומדים.
7 דקות של זמן איכות, אתה השחטת על אורבך. מה אתה רוצה ממני?
איך הגעת ל7 דקות? בחייך. הזמן עובר כשנהנים, אתה יודע איך זה עובד. תודה, ונשתמע בשמחות. אני מניח שהשמחות הפוליטיות המקומיות יקדימו כל דבר אחר, כמו זה נראה כרגע.
זה בטוח.
אז יאללה, תודה. לילה טוב.
תודה לך, תודה.
ביי ביי.